הם ביקשו שנלמד את המאמר התרבות הישראלית שכתב הרב ציודה זכר צדיק לברכה, מופיע בספר לנתיבות ישראל וליקוט מאמרים של הרב ציודה במשך שנים רבות, שהיה מדי פעם כותב מאמרים בנושאים שונים עומדים על הפרק. שני המאמרים הראשונים, התרבות הישראלית ועל הפרק, שני המאמרים האלה נכתבו בשנת תף רש עין גימל. תף רש עין גימל, צריך להבין, אז הרב ציודה היה בערך, זכר צדיק לברכה, היה בערך, אם אינני טועה, בן 23, משהו כזה. יש כאן מישהו שכבר הגיע לגיל 23, אבל כולכם צעירים. מי הגיע כאן לגיל 23? הגעת לב. עכשיו תראו, בחור בן 20, בגיל 23, איזה כישרונים היה, איזה מבט היה לו, ואיזה העמקה הייתה לו. הוא כתב שני מאמרים, התרבות הישראלית ועל הפרק. המאמר הראשון, התרבות הישראלית, הוא מתייחס מה צריכה להיות התרבות של העם היהודי בארץ ישראל אחרי שתקום מדינת ישראל, או לפני שתקום מדינת ישראל. איזה תרבות צריכה להיות כאן במדינה שלנו, בארץ שלנו? והמאמר השני על הפרק, הוא עוסק בנושא שנקרא פוליטיקה. מה צריך להיות יחסינו כעם הקם לתחייה לערבים, לאומות העולם? איך לנהל את הפוליטיקה הלאומית שלנו, הקוסמופוליטית שלנו, מול אומות העולם למיניהם? הייתי אומר שתי השאלות האלה. השאלה הראשונה, מה צריך להיות פרצופה או דמותה של מדינת ישראל מבחינה תרבותית, רוחנית, חינוכית, ומה היה צריך להיות היחס של מדינת ישראל לעולם כולו, לאומות כולם ולערבים בפרט, אלה הם שתי השאלות שהן, אפשר לומר, הכי 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 חשובות בימים האלה. זה נכתב בתף רש עין גימל, והיינו לפני מלחמת העולם הראשונה, על ידי הרב סיודה זכר צדיק לברכה, בחור בן 23, הרבה יותר צעיר מחלק מהיושבים כאן, אבל כל כך מעמיק, כל כך מרחיב. ברשותכם, אנחנו נתחיל במאמר הראשון, התרבות הישראלית. ואני רוצה להסביר את הרקע למאמר הזה. בשעתו היה ויכוח בהסתדרות הציונית או בקונגרס הציוני שעמד בראשו הרצל, עליו השלום, והוויכוח היה מה יהיה אם נקים מדינה הזאת, לא קמה מדינה, אבל היה כבר סוף מעשה במחשבה תחילה, חשבו לעתיד לבוא. איזה חינוך יהיה במדינה? איזה תרבות יהיה במדינה? התנועה הציונית באופן כללי התחלקה לשני חלקים. החלק הלא דתי והחלק הדתי. מה שנקרא דתי ציוני. שני החלקים. והחלק הלא דתי הוא גרס שצריכה להיות כאן תרבות אוניברסלית. השכלה כללית. לא תרבות מחוברת לדת, ליהדות או משהו כזה. והחלק הדתי אמר, לא יכול להיות שעם ישראל יקום לתחייה בארץ ישראל בלי יהדות, בלי קשר למסורת, לשורשים, לדת, שהם מלווים אותנו, הם חלק מחיינו, מאז שנהיינו לאן לפני למעלה מ-3,000 שנה. והתחיל ויכוח, ויכוח גדול. ראו שהתנועה הציונית הולכת להתפורר על רקע ויכוח איזה תרבות תהיה במדינה שתקום. למרות שעדיין זה לא היה רלוונטי, אבל כבר חשוב, קדימה. בסוף קמו אנשים, איך אומרים, פוליטיקאים מוצאים פתרון לכל מיני בעיות סבוכות. קמו אנשים והציעו הצעה, אתם יודעים מה? בואו לא נדון על הנושא הזה. זה מה? פוטסת התנועה הציונית על דבר שעוד לא נולד? עוד לא קמה מדינה, כבר אתם מתחילים לריב על הדברים האלה. והחליטו החלטה בהסתדרות הציונית לא לדון על שאלת, קראו לזה שאלת הקולטורה. הקולטורה בעברית זה תרבות. על שאלת התרבות לא לדון, זה לא יעמוד על הפרק, זה לא הנושא, צריך נשאיר את זה לדורות הבאים. שהם ישברו את הראש, אלה פרצופים למדינה. ועל רקע ההחלטה הזאת, שלא לדון בשאלה של הקולטורה, כתב הרב סיודה זכר צדיק לכם מאמר מאוד מקיף. קודם כל, מהי התרבות? מהי תרבות ישראל? מה צביונה? מה ייחודה? מה המיוחד שבה? וב' הוא דחה מכל וכל את ההחלטה הזאת. הוא אומר, אני אומר בגדול, לא יכול להיות שעם יקום לתחייה בלי תרבות. זה דבר לא הגיוני, ואם לא נקבע מה צביונה התרבותי והרוחני של המדינה שתקום מראש, אז נגיע למצבים מאוד 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 קשים כיום הזה, שאין תרבות ואין חינוך ואין ערכים ואין אידיאלי ואין שום דבר. מין חברה חומרנית, אינטרסנטית, שדואגת רק לצדדים האלה, אבל מבחינה רוחנית, תרבותית, חינוכית, שרויה במשבר לא קטן. על רקע זה נכתב המאמר הזה, התרבות הישראלית. אז בואו נקרא את הדברים, נראה מה כותב. התרבות הישראלית. גלוי וידוע הוא שהיסודות התרבותיים, הרוחניים, הם היסודות החשובים בחיי האדם, ובפרט בחיי כל קיבוץ חברתי, המקיימים אותם ומניעים את השתכללותם והתעלותם לפי כל מצבי החיים ותנאיהם השונים. יש יסודות תרבותיים, רוחניים, מוסריים וכו'. אומר, ויש גם יסודות פיזיים, כלכליים ואחרים. הרב מדבר כאן, זה גלוי וידוע, כל בר דעת מבין ויודע שהיסודות התרבותיים הם הדברים היותר חשובים בחיי הפרט ובחיי הכלל. חיי האדם באשר הוא אדם, אדם בלי תרבות, בלי חינוך, בלי רוח, בלי ערכים, בלי מוסר, הוא לא בן אדם פשוט, כמו חיה. אדם כפרט. אותו דבר חברה אנושית. לא נדבר כאן כרגע על הצד היהודי. כל חברה אנושית, בשביל לחלקל את מעשיה, את היכולת לחיות בכלל ביחד, ולנווט יחד קדימה, היא צריכה ערכים, תרבות, חינוך, עולם, שזה משפיע על החיים של החברה, של הציבור. בלי זה, זה כמו גוף בלא נשמה. כמו שגוף בלא נשמה הוא מתפורר, כל חברה שאין בה תרבות, החברה הזאת סופה להתפורר, אין לה עתיד, אין לה חברה. זה מה שאומר כאן הרב. סדר, סדרי חינוך וספרות, למשל, הם הצרכים הנכבדים שאין כל קיבוץ חברתי אנושי, בעל שכלול חיים באיזה מידה, שהם לא יתפיסו מקום אגון בחייו. ותפיסת מקום זה הולכת ומבלטת יותר ויותר עם מהלך התפתחותו של האדם בכלל. כמה שהאדם יותר מתפתח, משתכלל, המין האנושי, והאדם בגילו גם, כמה שהאדם יותר מתבגר, הוא צריך יותר ללמוד, יותר תרבות, יותר חינוך, יותר... אותו דבר המין האנושי. המין האנושי הוא זקוק מאוד לתרבות ולחינוך ולספרות ולהצלה הרוחנית, זקוק מאוד לדברים האלה. אם כן, ככה זה במין האנושי, ככה זה בכל חברה אנושית, ככל שהיא תרבותית יותר, היא משוכללת יותר, היא מעודנת יותר, היא טובה יותר. ובוודאי אי אפשר לה לכל שאיפת חייה של איזה עם ויישוב של איזה ארץ. שלא יימצאו גם אלו ביסודה, ובפרט בשאיפה תחייתו של עם ישראל ויישובה של ארץ ישראל, שההתבססות התרבותית הקולטורית בוודאי מוכרחת להימצא ביסודה. צריך לזכור, באותה תקופה אירופה, זה היה נאמר לפני 100-150 שנה, הייתה תקופה של תחייה לאומית. בבלקנים קמו עמים וזעקו, אנחנו רוצים חופש. אז היה שלטון הטורקי שלט בבלקנים, ובכלל באירופה 200 שנה, לפני כ-200 שנה, קצת יותר מזה, הייתה המהפכה הצרפתית. והמהפכה הצרפתית היא חוללה מהפך גדול בעולם, שהיא חרתה על דגלה את החירות. חירות האדם, אדם צריך לצאת מהשעבוד שיש לו זכויות הפרט, האדם צריך להיות איש חופשי, ועד היום זה פשוט, למרות שאנחנו ראינו, טעמנו טעם ששוללים חירות מבני אדם, איזה הרגשה נוראה הזאת. רק לפני כמה ימים ראינו את הדבר הזה, איך המשטרה והשלטונות והמשפט והמדינה והשלטון מנסה לשלול חירותם של אנשים בצורה ברוטלית ואלימה בצורה כזאת. אבל עברנו את המהפכה הצרפתית, כמובן כל מי שמנסה להחזיר את הגלגל אחורה לא ילך לו. וכל אותם משטרים עריצים ששללו את חירות הפרט, הם פשוט נעלמו מהפער. אנחנו רק לפני כמה שנים ראינו איך העריצות הגדולה ביותר שהייתה בדור שלנו הייתה העריצות של סטלין. איך היא התפוררה? פשוט התפוררה. היא הולכת נגד טבע האדם. האדם מטבעו צריך להיות חופשי ועל חירות. אבל אומר הרב, כל תנועה באותה תקופה, ובוודאי גם להיום, כל תנועת תחייה שואפת לקום מתחייה לחדה, היא חייבת תרבות. היא לא יכולה לקום מתחייה בלי תרבות, בלי ספרות, בלי חינוך, בלי ערכים. על אחת כמה וכמה התחייה של העם היהודי, לא יכול להיות שנקום לתחייה בארץ ישראל רק באופן כלכלי או צבאי או משהו כזה. חייבים כאן גם שינוי בצד הרוחני, התרבותי. זה מה שהרב אומר. ולכן הוא אומר, זה שהתנועה הציונית, שהיא תנועת תחייה של העם היהודי, שללה את העיסוק בנושא של החינוך והתרבות, זאת היא טעות. עד רבה, צריך לעסוק בדברים האלה. בוא נראה את זה בתוך. כי גם המורידים את ערך הרוחניות בכללה בחיי האדם למדרגה התחתונה שבתחתונות, שאומרים לא צריך רוחניות ולא צריך חינוך ולא צריך זה, לא יוכלו להכחיש לגמרי את מציאות הצרכים הרוחניים בחיי האדם. מה שביכולתם לומר, הלא רק זה שצרכים האלה עיקריים ויסודיים. כמו שאומרים, אנשים, העיקר שיהיה לך פרנסה, והעיקר שתהיה מסודר בחיים, ולא צריך תרבות. יש לך מספיק טלוויזיה, יש לך מספיק קולנוע, זה התרבות שלך, וזהו, אתה רואה מה שאתה רואה, וזהו מה ש... או משהו כזה. אז הוא אומר, גם האנשים שאומרים שלא צריך תרבות, מספיק להיות מסודר באופן כלכלי, גם האנשים האלה מבינים, בכל זאת, משהו תרבותי צריך בתוך, בתוך החיים, לכלל, לפרט, כל הדברים. הלא לא יוכלו להכחיש לגמרי את מציאות הצרכים הרוחניים בחיי האדם. מה שביכולתם לומר לא רק זה שהצרכים האלה עיקריים ויסודיים, אבל אין מכחיש שבלעדם, בלי תרבות, אין חיים אנושיים, ובייחוד חיים חברתיים לא יכולים להתקיים כשאדם אין לו תרבות, אין לו ספרות, אין לו יניקה רוחנית וערכית. קל וחומר לחיים החברתיים של עם ישראל, שכוחותיו וכישרונותיו נתגלו בעיקר בכל משך ההיסטוריה שלו, לא בכוחות הגוף והחומר, אלא דווקא באינטלקטואליות, בשכל, ברגש, במוסר, ודת וכדומה. וכן הוא יוצא לעניין הזה, אומר, חייב האומה, התנועה הציונית במקרה, אבל האומה חייבת לתת את הדת על זה שצריך שיהיה כאן איזה תרבות, מערכת ערכים, חינוך. בלי זה אין עתיד לשום חברה אנושית, בוודאי ובוודאי לחברה, בעם ישראל, שכל כל העם ישראל הוא עם שכל הזמן יש לו תרבות יהודית, הוא זקוק לתרבות היהודית. שאלה אותה עד לכאן. כן, בבקשה. איפה יש? מה למשל? אם אתה אומר, תגיד מה? לשאלה למה אתה קורא תרבות? האם אתה קורא לתרבות לזה שאנשים לא מקללים ולא צועקים אחד השני ולא הורגים אחד השני ברחוב? האם אתה קורא לתרבות הבילויים, כמו שאומר, לא בילויים אלה שעלו כאן, אלא בילויים, בליינים מה שנקרא, אתה קורא לזה, אפשר להגיד את זה תרבות. פעם דיברנו שיש שלוש תרבויות בעולם. יש תרבות הבליינים, יש תרבות אלה שאוהבים יופי ואסתטיקה, יש תרבות העם היהודי. אני רוצה להסביר לכם את שלושת התרבויות האלה שהיום הן שולטות בעולם, והן קיימות גם בחברה הישראלית. הדבר הזה נלמד מהילדים של נוח, שם, חם ויפה. שלושה ילדים היו לנוח, שם, חם ויפה. כל אחד מהבנים האלה שורש נשמתו היה שונה. וזה בא לידי ביטוי במעשה פשוט של כיבוד אביהם. מה היה? אני לא יודע אם שמעתם שנוח היה אלכוהוליסט. אומנם כתוב עליו איש צדיק תמים היה בדורותיו. אבל הוא היה שותה יין. כשהוא נכנס לטבע, הוא דאג לקחת איתו גם ענפים של גפן, והדבר הראשון שהוא עושה אחרי שהוא יוצא מהטבע, הוא שותה לקרם במטרה שהוא הנביא, במטרה להוציא יין. הוא לא יכול בלי היין הזה. הוא היה מכור למה? מכור ליין. לא עלינו, אנשים מכורים זה דבר לא טוב. דרך אגב, ואפשר להבין את זה גם, הוא, נוח, זה סמל האדם המסתגר בטבע. הוא מתכנס לתוך הטבע. אדם שהוא מתכנס לתוך הטבע, לתוך עצמו נוח, לא טוב לו, עצוב לו. הוא צריך משהו שיהיה לו שמח בחיים. מה הוא עושה האדם כזה? שותה קצת יין. יין ישמח, לבר אינו. אז זה משמש לו אמצעי, קצת ישמח אותו. כל כולו של נוח, שהיה צדיק, תמים בדורותיו, אומרים חזר כאן, בדורותיו, היה בדור אחר, אוי ובוי. אז הוא היה באמת מציל את עצמו, מכונס בתוך עצמו, עם משפחתו וכל זה. כשהוא יוצא מהטבע, הוא שותה לקרם ושותה יין, הוא משתכר כנוח. עד כדי כך שהוא שוכב ארום ועירייה. ואז הבן שקוראים לו חם, היה הבן ששורש נשמתו היה באמת בתרבות הבליינות הזאת, זימה. זה מה שהיה בראש שלו. יצרים, תאוות, מילוי התאוות והיצרים. הוא בא וקורא לכולם לראות את האבא בפרק. ובבושתו, לראות הבושה של האבא. ורשי אומר שהוא בעל אבא שלו, ולא סתם. ושיא השפל שיכול להיות דבר כזה. בן בעל אבא. יש אומרים שסירס אותו. דברים לא רעים. זה חם. חם שורש נשמתו לתרבות היצר, קוראים לו. למלות את התאוות היצריות שקיימות בכל אדם. הוא רואה בזה תרבות, הוא רואה בזה דבר שהוא הולך לראות. לעומת זה שם, זה בדיוק כפור, וישכון בעלי שם. הוא שומע שאבא במצב נורא כזה, מביש כזה, הוא לוקח את השמיכה, ולא רוצה לראות את האבא בבושתו שהוא עירום, ומחסה אותו שלא יהיה מצב נורא כזה. ומי שעוזר לו זה יפה, ביחד הם מחסים את האבא. אומרים חכמים, רש"י מבין, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפת זה יוון, ככה חז"ל אומרים שמיפת יצא יוון. יוון, התרבות היוונית היא תרבות שמעמידה בראש עניינה את האסתטיקה, היופי, החיצוניות, האצטדיונים, הפסלים, המוזיקה, הספורט, כל התרבות, מה שנקרא היום תרבות המערב. תרבות המערב ששמה לנגד עיניה את מה שנקרא את היופי ואת האסתטיקה ואת החיצוניות כערך, זה יוון, זה בא מיפת. שם זה תרבות הערכים, תרבות השכינה, תרבות ישראל, מוסר, ערכים, זה העיקר. לא ששוללים את האסתטיקה, אבל זה לא האסתטיקה, זה לא המטרה, זה רק אמצעי, אישנה, כלים נעים, דירנה, מרחיבים דעתו של אדם, אבל דעתו של אדם זה הדבר העיקרי. זה תרבות שם. באמת מחם יצא מצרים, שזרמתם זרמת סוסים, תרבות אפריקה מה שנקרא, תרבות הפמפם. לא יודע אם שמעתם על הפמפם. לא שמעתם פמפם? מה אתם, לא, איפה אתם חיים? במכון מאיר אני רואה. פם, פם, פם. המוזיקה הזאת של הפם פם הזה, זה מוזיקה מאוד יצרית, מאוד ג'ונגלית כזאת. הטופים של הג'ונגל, פם, פם, פם. והדבר הזה הוא מגרה, כנראה. המוזיקה יש לה השפעה על נפש האדם כידו. וזה מגרה את היצרים היותר אפלים בתוך האדם, מוזיקה. אפריקה. שהיום, כידוע, המחלה הנוראה הזאת, איידס, היא מרכז המחלה הזיבה, הזימה, הדברים כאלה. תרבות אירופה, תרבות האסתטיקה, יוון, תרבות המערה, ושם, תרבות אסיה. שעם ישראל, הוא מבטא את תרבות השמית, את תרבות של הערכים, של האמונה, של הלכת בדרכי השם וכל הדברים. שלושת התרבויות האלה קיימות בחברה הישראלית. חברה הישראלית, את שאלת אותי מי שם תרבות. יש. יש כאלה בשבילהם התרבות החמית או היצרית, המילוי התאוות והיצרים, זה תרבות בשבילהם. הם עובדים ביום ומבלים בלילה, בדיסקוטקים, וזה נקרא פאבים, ביין, בשתייה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ויש כאלה שסוגדים ליופי, לחומרניות, לבתים המפוארים, למכוניות המפוארות, לזהו, כאילו זה התרבות, זה סוגדים לדברים האלה. ויש כאלה שבשבילהם ערכים זה העיקר. צדק, יושר, אמת, מוכנים לחיות אפילו בעוני. רק של להיות אמיתיים וישרים, לא לגנוב ולא לפגוע בזולת ולא... זה תרבות שם. הם ברמה הלא דתית. ברמה הדתית הם דבקים כמובן בתורה הקדושה. זאת שאלה לתשובות. יש תרבות. השאלה, כל אחד יכול להסמן לעצמו למה בראשם? איזה תרבות מעניין אותו? איזה חינוך הוא מתחנך? או איזה חינוך הוא רוצה לחנך את ילדיו? מהו הכיוון? זה דבר ש... על זה בדיוק הרב ציודה זה חצריק המדבר. מה צריכה להיות התרבות שתשלוט במדינת ישראל? אז הוא מדבר על זה. טוב, נמשיכה. בכל זאת ידועה היא לנו שאלת הקולטורה. אמרנו קולטורה זה תרבות. מראשית ימי הציונות והלאומיות החדשה ועד הימים האחרונים להתפשטותו הכללית של חזון תחיית ישראל וארצו בכל תפוסות ישראל. הקולטורה, הלא זה סמל המקנה, מקנה זה עבודה זרה, הופיע ויחזקן, אשר מפניה חרדו, ולא בלי יסוד, הדבקים בתורת השם אלוקי ישראל ומסורתה מגשת אל הציונות והלאומיות. שזה צריך ללמוד קצת היסטוריה. העם היהודי לפני מלחמת העולם הראשונה התחלק, הייתי אומר, לשלושה חלקים בגישה שלו לתנועה הציונית. היו כאלה שהיו ציוניים בלב ובנפש, למרות שהם לא היו דתיים, היו משכילים וכל זה, היו כאלה. אם הנה איתו חלק גדול מהתנועה הציונית, היה אנשים לא דתיים. חלק שני, היו שהתנגדו לתנועה הציונית מסיבה דתית, בגלל שאלת הקולטורה, דהיינו התרבות. הם אומרים, לא יכול להיות להקים את עם ישראל מחדש, להקים לתחייה את עם ישראל מחדש, בלי יהדות, בלי תורה, בלי מסורת. הדבר הזה הוא אבסורד. לכן הם לא חברו לתנועה הציונית. מה שנקרא היום, בלשון שלנו, הזרם החרדי, הלא ציוני, שהם לא ראו בתנועה הציונית תנועה שהם יכולים לחבור עליה, בגלל שהיא לא תנועה דתית, והיא לא הולכת על פי אדם. והיה הזרם השלישי, הזרם הדתי ציוני, שהוא אמר, אנחנו חוברים לתנועה הציונית בגלל מעלתה של התנועה הציונית, שהיא רוצה להקים את עם ישראל לתחייה בארץ ישראל. אבל אנחנו לא מסכימים בשאלה של הקולטורה. ואז באמת היה פשרה בעניין הזה, שאפשרו לתנועה הדתית ציונית לחבור לציונות. הפשרה הייתה שקודם כל לא ידונו על הנושא הזה של הקולטורה בתנועה הציונית, אבל ב' יתנו למי שמעוניין חינוך דתי ציוני, אפשרו לזה. על זה קמה המזרחי, וכשקמה מדינת ישראל קמה מה שנקרא חינוך הממלכתי דתי, שזה המשך לחינוך הדתי ציוני שהיה לפני קום המדינה. ויש להם אוטונומיה עד היום במשרד החינוך, חינוך ממלכתי דתי. היום יש שלושה זרמים במגזר היהודי, אני מקווה. יש חינוך ממלכתי כללי, יש חינוך ממלכתי דתי, ויש חינוך חרדי. היום החרדים הצטרפו לתמונה בתור זרם של חרדים. כן, בבקשה. שאלתך, מה
שאלה? זה מה שבעצם היה, התנועה הציונית לא נתנה, לא היה ברעיון שלה בכלל
דת.
כן,
אמרו אפילו, אמרו אפילו אין לנו קשר לדת ולדת.
לא היה להם איך לשבות אנשים האלה, איך להביא, אלא אם כן הם לא ירדו לסוף.
אבל הם התחשבו, מוסדות מוסדות הציונות, חשבו בזרם הדתי ציוני, נתנו להם איזו אוטונומיה. בסוף יצא מזה הרבה דבר. דרך אגב, הרב קוק זצ"ל, הוא התנגד מאוד לגישה הזאת של ציונות, אבל בחריפות, לא סתם, שהציונות אין דבר עם הדת. הוא ראה בזה אסון גדול. הוא אומר, לא יכול להיות שעם ישראל יקום מתחייה בלי הדת. מה קורה כאן? ואז הוא ראה שתנועת המזרחי של אז היא לא מצליחה לבטל את הרעיון הזה שבלכון לציונות אין קשר עם זה. והוא רצה להקים תנועה שקוראים לה דגל ירושלים, שהמטרה של התנועה הזאת הייתה לעשות שינוי בציונות ולהשפיע שהמדינה שתקום לעתיד לבוא היא תהיה מדינה מחוברת למסורת ולדת היהודי. והוא פעל לרבות בדבר הזה. והתנועה הזאת לא הצליחה, כלומר, לממש אותה. היה לה לתנועה הזאת כמה מימדים. המימד האחד הוא פוליטי. היא רצתה להיות פוליטי מבחינת להשפיע על הציבור, על העם. המימד השני היה למימד לעזור, להרים את קרן התורה לימוד התורה, הישיבות, החינוך התורני וכל הדברים. ובכלל להשפיע על עם ישראל באופן תרבותי, באופן... מוכרח לומר, אם היום אנחנו בתקופה כזאת, אנחנו רואים שהדבר שבאמת נצרח היום יותר מכל, זה להקים תנועה שהרב קוק רצה להקים, זאת אומרת, תנועה דתית, שהיא תרצה לשנות את המדינה, את התרבות במדינה. והתרבות במדינה יהיה תרבות יהודית, לא בכוח, בכפייה, אלא מתוך מרצון, מחינוך, כל זה. דיברנו על זה כמה פעמים, צריך להקים תנועה כזאת. אולי כל המציאות העכשווית שהיא כל כך קשה ביחס לתורת ישראל, ביחס לארץ ישראל ועם ישראל, יכול להיות שזה דווקא יוליד תנועה כזו, לחולל שינוי תרבותי, רוחני, בתוך המדינה. ונרשמנו כמה בחורים נרשמו כאן לתנועה הזו. קראנו לה עם עולם. דווקא היום חשבתי, למה לקרוא לה תנועה כזו בשם דגל ירושלים? תנועת דגל ירושלים. וחשבתי גם למה הרב, הוא הרב בעצם מנמק את זה, למה הוא קורא לזה דגל ירושלים. למה הוא לא קורא בשם אחר? למה ירושלים? אז הוא מסביר שהמושג ירושלים הוא מושג שיש לו כמה מימדים. מימד האחד הוא מימד גיאוגרפי. זה בירת העם היהודי, בית המקדש, ירושלים. אבל יש לזה גם מימד אחדותי. כי ירושלים היא מאחדת את עם ישראל. שלוש רגלים כל העם מתאחד בירושלים. ירושלים זה לב ליבה של האומה, עניין של ירושלים. יכול להיות שצריך להקים תנועה כזאת. ומה יכול להיות? זה אולי יוצא בשעה אפילו. תנועה כזאת שהיא לא תתבייש להגיד, המטרה שלנו להפוך את כל העם היהודי לירושלמי. סליחה? מה זה תנועה? תנועה שהמטרה שלה להחדיר את התרבות הישראלית, להנחיל את התרבות הישראלית לכל עם ישראל, והמדינה הזאת תתנהל על פי אמות מידה ומוסר וערכים יהודיים, זה הכל. איך עושים את הדבר? אתה רוצה להצטרף לתנועה? אפשר לדעת יחד. איך עושים את הדבר? אני לא יודע מבחינה הזאת שצריך לגעת אחריות את דברים כאלה לקבל החלטות לצד אנשים, אבל איך אינם יהיה אתה צודק בהם. הצל הוא חייב שינוי במדינה. השחיתות, חוסר המוסר, חוסר הערכים שפושטים מראשי המדינה ועד לחברה ועד למערכות משפט ומשטרה וכל הדברים האלה, חוקים לשמיים כבר, יש גבול לכל דבר. אז מתוך זה יקום דבר חיובי באזרח השם. אנחנו נדבר עוד על זה, על הנושא הזה של התנועה הזאת, איך, מה וכל. נחזור לעניין שלנו. בכל זאת, ידועה יש לנו שאלת הקולטורה מראשית ימי הציונות הלאומיות החדשה עד הימים האחרונים להתפשטותו הכללית של חזון חיית עם ישראל בארצו בכל תקופות ישראל. הקולטורה, דיינו התרבות, הלא זה היא סמל המקנה אשר מפניה חרדו ולא בלי יסוד הדבקים בתורת השם אלוקי ישראל ומסורתה. מגשת אל הציונות הלאומיות. הם לא רוצו לגשת, אומרים, מה זה, חברה זה תנועה אנטי-דתית. מתנגדי הציונות והלאומיות אלה, הלא לקולטורה שבהם התנגדו בעיקר, לא לרעיון הציוני שעם ישראל זה לא זרמת, אבל מי נושא את הדגל? איזה אנשים? לא שומרי שבת ולא שומרי כשרות ולא הולכים בדרך התורה. וגם במחנה הציונות והלאומיות גופו, הלא זה הייתה סלע המחלוקת, עד שעמדו מפרשים ידועים להשתדל למען השלום לדחות את שאלת הקולטורה מתעסק בה. כמו שהדברנו, אמרו, בוא נדלן נתעסק עם הנושא הזה, נשאיר את זה לתקופה שלנו, לדור שלנו. איך אומרים לפעמים? לוקחים את המוקש ואומרים, לא נעלה עליו, נעביר אותו לדורות הבאים. היום אנחנו נמצאים על המוקש הזה וצריך לפרק אותו. ששאלת התרבות במדינת ישראל, בארץ ישראל. היום צריך באמת להתמודד עם זה, אין לנו חלופה אחרת בעצם. אלא חייבים לעסוק בזה. כאילו היה בגדר האפשר ציור של ציונות, לאומיות, תחיית העם והארץ, בלא קולטורה. איך אפשר להקים מדינה בלא קולטורה? בלא חזון רוחני, ערכי, מוסרי? אי אפשר לעשות דבר כזה. אני בא מקיבוץ. קיבוץ משמר השרון. הקיבוץ הזה חי עשרות שנים, המון שנים, 60 שנה אולי יותר, חי על חזון. החזון, והייתה תרבות קיבוצית, שוויוניות, אחווה, רעות, כולם בעד אחד, אחד בעד כולם, זה ערכים שחיינו לעולם. הם, הערכים האלה, יצרו חברה, חברה קיבוצית. באותו רגע שהתרבות הזאת נעלמה, או האידאה הזאת נעלמה, באותו רגע שאמרו במקום יחד, במקום חברה, במקום קופורציה, שכולם ביחד, אמרו הפרטה, את המילה הפרטה, כל אחד לחוד. פתאום איפה הערכים, איפה היחד, איפה הזה? הכל מבחינת המסגרת החברתית התפורר. ומי התפורר? והתפורר לצערי הרב. זה דוגמה, משל, שאנחנו חווינו את זה, חווים את זה יום יום יום. אותו דבר לאום. לא יכול להיות לאום בלי דבק רוחני, בלי דבק ערכי, בלי תרבות. אם תשאלו אותי היום מה התרבות באמת, כמו שדן שאל, כל אחד יש לו את התרבות שלו, אין כאן תרבות מלכדת או מאחדת או משהו. ומה כן יכול לאחד? המסורת היהודית. איך אומרים? יש משל כזה שאומר שהעץ מתאחד בשורשים. מתאחד בגזע. כל הענפים, הכל מתאחד בשורשים. אז זה מה שצריך היום. כל אומה יש לה את התרבות שלה, ואין מה להשוות את התרבות היהודית, את התרבות שאר האומות. האומות יש להם את התרבויות שלהם, ויהיה חינמי, התרבויות ההם שם הם דבק שלהם. ברגע שתרבויות ההם שם מתפוררות, אז אימפריות שמות מתפוררות. ראית את רוסיה הסובייטית, קראו לזה פעם. ברגע שהרעיון הקומוניסטי, שהתרבות שלמה, ברגע שהעסק הזה התפוצץ, הכל התפורר, לא נשאר שום דבר. הם חזרו ללאומיות הצרה, שפעם שללו אותה מכל וכון. פתאום הם רוצים להיות נוצרים, פתאום הם רוצים להיות זה, פתאום הם רוצים להיות. עוברים אל השורשים שלהם. אנחנו בתקופה כזאת של שבע.
מה למשל
מחזיק
את אמריקה?
תראה, אני לא הייתי באמריקה הרבה זמן, רק פעמיים. וקשה לי באמת, ולא חקרתי את הדבר הזה. אבל נדמה לי שבאמריקה יש איזושהי, בארצות הברית, יש שם תחושה של חירות, של חופש. אתמול, כשיצאנו להפגנה, ראינו אישה מבוגרת, זקנה אפילו, לא יודע אם זקנה, מבוגרת, מבוגרת מאוד, הולכת עם שלט, שאוהבת את ארץ ישראל, עומדת כאן בצומת של בגבעת שאול, לבד. נסעתי עם פיקה, פיקה אומרת, אתה יודע, היא אמריקאית. היא לא עושה חשבון לאף אחד. היא מאמינה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אמר, כן יהיו אנשים, לא יהיו אנשים, כן זה, זה. שאלתי מה זה אמריקה. יכול אמריקאי להגיד, אני, זה החירות שלי, אני רוצה להביע את מה שבליבי, אני רוצה להגיד את הדבר הזה. שזה הדבר לפעמים אפילו הכי חריג. החברה יכול לבוא ולתת איזו הפגנה כזאת, או משהו כזה. יש שם מצד אחד חירות. חירות הפרט, מה שנקרא. אדם חופשי. אין. וזה ערך, ערך שצריך לכבד אותו, גישה של החירות. מצד שני, יש שם גם תרבות מאוד מאוד קשה. יש שם מה שנקרא התרבות של הקפיטליזם, קוראים לזה. קפיטליזם זה תחרות. התחרות בנושאים הכלכליים ואחרים היא מאוד מאוד אגרסיבית שם, מאוד קשה. אתה מצליח, אתה היי. אתה לא מצליח, אתה יכול להגיע לרחובות, לדאון גדול מאוד, לירידה מאוד גדולה. אני הייתי בניו יורק וראיתי, התפלאתי, ארץ כל כך עשירה, כמה אנשים מסתובבים ברחובות. איך נקרא? הומלס. הומלס. ארץ עשירה כזאת, אתה רואה. לא אשכח את, את, את אותו חורף, הייתי בחורף, היה קר מאוד, מאוד קר. פתאום ראיתי איזה אדם, או שיקור, חולה, אני לא יודע מה, שוכב על השלג, ככה ברחוב במנהטן, וברחוב הולכים עשרות אלפי אנשים, הוא שוכב על הרצפה, אף אחד לא מסתכל עליו. העיר הכי הומה וגדולה, מיליוני אנשים, ואתה לבד, ואתה יכול למות שם על, על, על המדרכה, וכולם רואים אותו, מסתובבים עושים כאן, ולא נעים, עוברים מהצד. פתאום הרגשתי איך אפשר להיות בודד בעיר הגדולה. לבד בעיר הגדולה. זה משהו נורא, זה היה במקרה קיצוני כזה, אבל ראיתי, זאת אומרת, מקום שיש תרבות חומרנית, אינטרסנטית, קפיטליסטית נאמר, מי שמצליח, מצליח. מי שלא מצליח, ברחובות. שם יכולים לפטר לך אנשים במפעלים, כך, צ'יק, זה צ'יק. אנשים כל החיים והם עבדו באיזה מפעל או משהו כזה, זה לא רווחי, זה לא תחרותי, זה לא זה. היום גם בארץ, לצערנו הרב, השיטה הקפיטליסטית היא שולטת. יכול לראות אנשים ש, שפתאום הם מרגישים את עצמם מושפלים כל כך, מסכנים כל כך, מגלים, עבדו ועבדו ועבדו, מסלו לפעמים את חייהם באיזה מפעל, יום אחד בא למפעל אומר, הביתה, אתם לא שווים לי, משהו כזה. יכול לקרוא דבר כזה? אוהו, לא יודע. אז מצד אחד יש חירות, אבל מצד שני, התרבות החומרנית הזאת היא דורסנית לפעמים. היא מביאה את האדם לפעמים למצבים קשים מאוד. חוץ מזה, באמריקה יש תרבות, אני לא יודע אם שמתם לב, קוראים לה תרבות הוליווד. אתם שמעתם פעם על המקום הזה, הוליווד. זה תרבות שהורסת את התא המשפחתי. הרס התא המשפחתי. למה? שם, התרבות הוליווד זה סרטים. אתה רואה דוגמאות מאוד שליליות איך לנהל משפחה. חוסר אמון ונאמנות של איש לרעהו. אדם הולך לעבודה, הוא לא יודע מה נעשה עם אשתו. זה כנורמה, אני אומר, כדוגמה. כנורמה. אומרים שבארצות הברית אחוז המשפחות המתגרשות הוא אולי 50%. אולי יותר, אינני יודע. אבל משהו לא נורמלי. הרי ממה מורכבת המשפחה, החברה האנושית מתאים משפחות משפחות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. וכל תא כזה, אם הוא לא בריא, זה משפיע על החברה. ודאי וודאי. לא פעם, לא פלא שאתה מוצא בחברה כזאת, לפעמים אלימות מאוד קשה, רצח המוני וכל מיני דברים כאלה, וילדים מופרעים שהולכים ולוקחים מכונת עירייה וקוצרים את החברים שלהם, את הילדים שלהם, כל הדברים. למה? התא המשפחתי הרוס. לא בכולם אני אומר, אבל חלקים גדולים בחברה האמריקאית סובלים מאוד מזה שאין משפחה. אין להם משפחה. כל זה תרבות הוליווד. תרבות הוליווד היא תרבות תרבות הזימה שדיברנו עליה בחם, להשפעה של העניין. זה גורם סבל רב וצער רב וכאב רב ויסורים רבים. אז זאת היא תרבות אמריקה. מצד אחד יש בה צדדים חיוביים, חירות, חופש וזה, אבל מצד שני יש גם צדדים מאוד לא נעימים שם בחברה, מאוד קשים. אבל מה לתרבות ישראל? עוד לא הגענו. תרבות אמריקה כבר הגענו. מה לתרבות ישראל? האומנם עלה על דעתם של מתנגדי הקולטורה המפשרים מהם, שתוכל להיות תחיית העם והארץ בלא יסודות התרבותיים הרוחניים המונחים ביסוד כל קיבוץ חברתי? החפצו באמת מי מהשם לעשות את תנועת התחייה בישראל צנומה, יבשה, מחוסרת, קולה, חיים תרבותי, רוחני? שיר את זה בסימן שאלה. אבל האמת, הדברים האלה מתקיימים. היום מתקיימים, לצערנו. אנחנו חברה שאין לה תרבות, שמאפיינת אותה, שמזינה אותה, שמחיה אותה. היא חיה מתוך איזו אנרציה ותו לא. אבל לא בתרבות שנקראת התרבות הישראלית, שמה היא בדיוק, נראה את זה אם נוצא השם בשיעורים הבאים.